טוב, בואו נתחיל. היום אני רציתי לדבר על הלכה מסוימת, אבל הלכה שבדי מייצגת את הגישה של ההלכה. הלכה זה בעצם מערכת משפטית של היהדות. זה אומר שזה מערכת משפטית שבעצם מבוססת על על האמונה, על האמונה שיש בורא עולם, על האמונה שיש עולם הזה ועולם הבא. זה לא רק מערכת משפטית שמבוססת על מה שאתה רואה וזה הכל, ודואגים לכל מיני עניינים בין אדם לחברו. זה גם דואג גם בין אדם לחברו וגם בין אדם למקום, אבל העניין של האמונה לא מוקצב אך ורק לבין אדם למקום, אלא זה גם בא לידי ביטוי במשפטים בין אדם לחברו. זאת אומרת, זו מערכת שלמה שמבוססת על האמונה, ופה אנחנו גם נראה את זה מתבטא בהלכה שאני רוצה להתמקד. עכשיו, אני תמיד מנסה לקשר את זה לפרשת השבוע. הקישור פה, אתם תראו, זה לא בדיוק קשר כל כך חזק, אבל בכל מקרה, בפרשת וישלח, מתחיל וישלח יעקב. כן, נכון. אז עכשיו, וישלח יעקב מלאכים. בעצם אנחנו פה קוראים על העניין של שליחות, מישהו משתמש עם מישהו אחר לעשות את רצונו. עכשיו, זה לא הפעם הראשונה. לפני כמה שבועות אנחנו קראנו על אברהם ששלח את אליעזר. ניסיתי לחפש מתי זה הפעם הראשונה בתורה שרואים איזה מין שליחות.
מה? יונה. יפה מאוד.
אז הפעם הראשונה שאנחנו קוראים על מישהו ששולח מישהו או איכשהו משהו אחר לעשות את רצונו, זה נוח ששולח את העורב, ואחרי זה את היונה, כן? אבל כל המקרים האלו הם מקרים מעניינים, אבל לא הלכתיים. זאת אומרת, הם סיפורים, ושליחות זה דבר משפטי. זה דבר עם תוקף שמי שעושה את זה, בעצם עושה את רצון המשלח ומבצע את רצון המשלח. עכשיו, פה במשנה, במסכת ברכות, הם מביאים את הרעיון ההלכתי. שלוחו של אדם כמותו. אם אתה ממנה, זה המקור השני, אם אתה ממנה מישהו אחר לעשות משהו, זה כמו שאתה עושה את זה, עם כל מה שכרוך בזה, אוקיי? והתוספות יום טוב פה, הם מביאים את המקור לזה, שלוחו של אדם כמותו, וילפין עליה מדכתיב בשמות ושחתו את אותו כל קהל עדת ישראל. בוודאי לא היו שוחטין כל ישראל, אלא ששלוחו של אדם כמותו. אז אחד המקורות, יש הרבה מקורות, אבל אחד המקורות העיקריות בזה שאנחנו לומדים מהתורה שיש שליחות, זה מזה שמישהו אחר מבצע את הקורבן עבור הרבה אנשים, ואז זה נחשב כאילו הרבה האנשים האלו בעצם ביצעו את הקורבן. יש רוצים לטעון שאי אפשר להשליך מקורבנות לדברים אחרים ומביאים מאוד פסוקים, אבל הרעיון בעצם קיים שיש תוקף למישהו ששולח מישהו אחר לבצע את רצונו, וזה בא מהפסוקים בתורה.
להפך, אם קורבנות שזה חמור אפשר לשלוח,
כן.
אז קל וחומר
כן, נכון, יש איזה דיון בזה, כן. אז עכשיו, כן, גם הם מביאים, תראה, הם גם לומדים את זה מקידושין וגיטין, שמישהו יכול לישא אישה או לגרש אישה. יש כל מיני פסוקים שאפשר לבסס את הרעיון ההלכתית, הרעיון ההלכתי שיש תוקף לשליחות, וכמו שאמרנו, שלוחו של אדם כמותו. אבל אז אנחנו מגיעים לאיזשהו תחום של שליחות שזה די מסובך. ופה אני חייב להקדים ולהגיד שאני רוצה לדבר על הנושא הזה של שליח לדבר עבירה באופן תיאורטי. יש כל כך הרבה דעות וכל כך הרבה פינות שבזמן הזה אני לא יכול אפילו להגיע להלכות למעשה, בגלל שיש המון המון מחלוקות, ו פה נסתפק בכאילו לימוד לשמה, ניכנס למקורות ונראה את הפינות, אבל לא את ההלכה למעשה בסופו של דבר. אז עכשיו, הגמרא, המקור הראשון בשליח לדבר עבירה, אתה שולח בדרך כלל, אתה שולח מישהו לעשות לך טובה. ועכשיו פה אתה שולח מישהו לעשות רעה. אז טובה שזה רע, כן? בכל מקרה, אז כתוב פה ככה, הד תנן, השולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן. אתה בעצם גורם נזק על ידי אש ביד מישהו אחר, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. אז השולח, מפני סיבות שתכף אנחנו נראה אותם, הוא לא חייב, ואנחנו לא יכולים להביא אותו לבית דין, הוא פשוט פטור, הוא לא עשה את זה והם לא עשו את זה, אז כאילו זה, זה די בעייתי, אבל כמו שהתחלתי את כל השיחה, הוא פטור מדיני אדם, אבל לא פטור בדיני שמיים. ומי שמאמין בעולם הבא, אז הוא מבין שזה די חמור, על אף שזה לא מטופל פה כמו שהיינו רוצים לראות. זה אני חושב, אני סתם מתארד, שהיהדות מאוד מאוד מקושרת למעשים. אם אנחנו לא יכולים לתלות מעשה ממש, אז זה די קשה להביא אותו לבית משפט. אוקיי? אז עכשיו ממשיכים ואומרים פה ככה, שליח ביד פיקח, זאת אומרת זה לעומת חרש שוטה וקטן, אז עכשיו אנחנו שולחים את האש על ידי מי שבאמת מבין את כל המשמעויות, פיקח חייב. אז פה מודגש שוב שהשליח הוא זה שחייב ולא את המשלח כמו שהיינו חושבים. המשלח הוא זה שבעצם יוזם את העניין, ופה הוא יוצא חף מפשע. למה? בגלל שהשליח הוא זה שחייב. עכשיו הגמרא עכשיו שואלת את השאלה המתבקשת ממה שקראנו, ששלוחו של אדם כמותו, ואימה, איך זה יכול להיות? נאמה, שלוחו של אדם כמותו. איך אתה יכול להגיד שהמשלח לא חייב? אמרנו ששלוחו של אדם כמותו, כל מי ששולח מישהו אחר, אז האחר, השליח, בעצם מייצג את המשלח או את השולח. אז ורשי מסביר, יתחייב שולחו לא השליח, ולא השליח, זאת אומרת, זאת השאלה. עכשיו הגמרא משיבה, שני הטעם דאין שליח לדבר עבירה. עכשיו הגמרא מביאה את הרעיון שאין שליח לדבר עבירה, אומר שאין שליחות בעבירות. אתה לא יכול להגיד למישהו אחר לעשות עבירה וכאילו הוא ואתה עדיין חייב. אין דבר כזה, ואז למה אין דבר כזה? כאילו, מרתי, לך תפגע במישהו אחר, למה שזה לא אותו דבר? אז הגמרא פה מתרצת, דאמרינן, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. אז פה, אם אתה הולך ואתה יכול לשאול שני אנשים מה לעשות, אתה שואל את התלמיד ואתה שואל את הרב. אם הם לא עונים אותו דבר, למי אתה היית הולך לפיו? ברור שאתה הולך לפי הרב, הוא זה שיודע, והתלמיד לא בדיוק יודע מה קורה, נכון? אז פה הם משתמשים במשל הזה להגיד, דברי התלמיד זה בני אדם, דברי הרב זה הקדוש ברוך הוא. אז אם בן אדם אומר לך משהו וזה מתנגד למה שהרב שהקדוש ברוך הוא אומר, אז למי אתה שומע? ברור, זה הגיוני ששומעים לקדוש ברוך הוא, שומעים לרב ולא שומעים לתלמיד, לא שומעים לבני אדם, ובגלל שזה כל כך הגיוני, אז הפיקח, הבן אדם שהוא השליח, יש לו כל האחריות, כן? אי אפשר שהוא יכול להגיד, מה? רק מילאתי פקודות. אין דבר כזה רק מילאתי פקודות. אתה אחראית, אתה מבין מה המשמעויות של פקודה, ואם זה לא מוסרי, אז אתה לא שומע לבן אדם, אתה שומע לבורא המגדיר את המוסר. אוקיי? עכשיו יש שני הבנות באיך אנחנו מיישמים את זה. זה מהאנציקלופדיה התלמודית, הם מסבירים, המשלח יכול לומר שחשב שהשליח לא ישמע לו לעבור על דברי הרב. כן? אז הוא טוען, תראה, מה אתה רוצה ממני? נכון, אני אמרתי לו להעביר את האש הזה, אבל הוא היה צריך לדעת, מה, כן, אני לא חשבתי שהוא ישמע לי. אז ככה הוא יוצא מהאחריות. יש אחרים שאומרים לא, יש מפרשים שלא מפני שסבור שלא ישמע לו, אלא כיוון שעל השליח לשמוע לדברי הרב נמצא שהשליחות היא באיסור, ואינו יכול מצד הדין להעשות שליח על כך. בעצם כל בן אדם ובן אדם צריך להבין שהוא אחראי, והוא אחראי על מעשיו, והוא צריך להבין מה זה מוסרי ומה זה לא מוסרי, ואז אי אפשר לתלות את זה על מישהו אחר ולהגיד, oh, הוא נתן לי פקודה. אין דבר כזה. אתה צריך לדעת שיש רב, יש בורא שנותן את המוסר. אוקיי. על אף כל הדבר הזה של ההיגיון ומה שנקרא בלשון ההלכה הסברה, יש כמה כמה פסוקים שאומרים שיש שליח לדבר עבירה. מתי? אז פה כתוב בשליחות יד, זה כתוב באיפה שזה מקווקו במקור 1, 2, 3, 4, 5, כתוב פה אמר לשלוח לשולחו לשליח יד לשלוח, סליחה, אמר לשלוחו לשלוח יד בפיקדון של חברו הפקיד בידו, חייב השולח. אז מה שכתוב פה אומר, אם מישהו נתן לי משהו לשמור עבורו, ועכשיו מישהו אחר אומר לי, הנה תן לי את זה או תמכור את זה או תעשה משהו, אז מישהו שאמר את זה חייב, ולא אני שעכשיו אני שמרתי על הפיקדון. למה? בגלל שיש פסוק שנאמר על כך דבר פשע רבות, אמר וכולי וכולי, הם מביאים פסוק, אוקיי? אחרי זה הם מביאים עוד דוגמה, בתביחה ומחירה, מי שגנב וטבח את השור או את הכבש ואחרי זה מחר את זה, אז מי שאמר למישהו אחר לעשות את זה, עדיין השולח הוא חייב. למה? בגלל שיש פסוק בתורה שאומר כך, אוקיי? והדבר השלישי זה במעילה. השולח שליח למעול בקודשים, השולח מעל, למה? בגלל שיש פסוק. אז מה שאנחנו לומדים פה, יש שלושה מקרים מסוימים שיש להם פסוקים, ואז בגלל זה יש את הדין בדין אצלם שיש שליח לדבר עבירה. ואז שואלים, אבל אם יש את הפסוקים האלה, אז אנחנו מבינים שבאמת יש שליח לדבר עבירה, והמשלח צריך להיות חייב. ואז הגמרא אומרת, לא, ברגע שיש שני פסוקים שאומרים אותו דבר, אז זה ספציפי על הדברים ואי אפשר ללמוד מזה. אם אתה רוצה ללמוד משהו רחוק, אז צריך להיות פסוק אחד, דוגמה אחת, ואז אתה יכול לשלוח את זה באופן כללי. אבל אם יש שני פסוקים שאומרים בדיוק אותו דבר, אז אתה לומד על הדברים ספציפי ואי אפשר ללמוד על הדברים האחרים. אבל סוף פעם, מה שצריך להדגיש פה, שיש אנשים שאומרים שאנחנו לומדים את כל הרעיון של אין שליחות לדבר עבירה מהפסוקים, כאילו מהלימוד הזה מהפסוקים, ויש שאומרים לא, זה תלוי בסברה. כן, ואז זה בא לידי ביטוי עם הפוסקים. עכשיו, יש עוד מקור בגמרא שמאוד חשוב ששופך אור על הרעיון הזה, וזה הגמרא במסכת בבא מציע. האם יש מן דאמר חצר משום שליחות נחשב? אז הם אומרים, תראה, יש גנב ששם את ה... הוא גנב רכב, אבל לא ברכב. עכשיו הרכב בתוך המוסך. כן, ואז, או המוסך שלו, כן, ברשות שלו, אבל עדיין זה לא ביד שלו. האם אנחנו יכולים להגיד שהוא הגנב, אפשר לתלות את הגניבה עליו, אוקיי? אז זה מה שהם שואלים, האם יש שליחות בחצר, האם החצר נחשב כשליח שלו, וזה כאילו עכשיו הוא אשם או לא אשם. אז גמרא ממשיכה. והתניא, אם ימצא תימצא בידו הגניבה, אין לי אלא ידו. אם אני לא מוציא את המכונית ביד שלו, אז אני לא יכול להאשים אותו. לא, גגו חצרו וכפרפפו מיניים, האם בתוך הרשות שלו אפשר ללמוד שהוא חייב? תמוד לומר, הימצא תימצא. מכל מקום שתמצא אותו, אז באמת הוא חייב. ואי סלקא דעתך חצר משום שליחות נחשב, ואם כן מצינו שליח לדבר עבירה, וקיימלן אין שליח לדבר עבירה. אז בוא, הם רוצים להגיד דבר כזה. אם אמרנו וסגרנו שאין שליח לדבר עבירה, כן, זאת אומרת, שאם אני אומר למישהו תגנוב לי את הרכב, אז המישהו שגונב הוא חייב אני ששלחתי לו, לא. אז גם אותו דבר, אם החצר שלי הוא כמו שליח, אז הנה, הוא שליח, אני לא חייב, אז אני, תיקח את החצר לבית דין, כן? אתם מבינים? אז זה מה שהגמרא מנסה להגיד פה. ואז הם משיבים, לא, זה לא ככה. למה, מה ההבדל בין חצר לבן אדם פיקח? אז רבינה אומר, איך אתה אמרין על זה אין שליח לדבר ריבה, איך אתה שליח בר חיובה הוא? אז הוא אומר, לא, שליח זה לא חצר, חצר זה דבר דומם. ואנחנו מדברים על שליח שהוא בר חיובה, שהוא גם יש לו את המוסר מוטל עליו, אוקיי? אז החצר אין לו מוסר מוטל על החצר, אז לא שייך כל הדיון להגיד לחצר שהוא שליח, אוקיי? ואז רב סמה אומר, לא, אני רק קורא פה, כל בן אדם, כתוב פה, היכה דאמרים לנדה אין שליח לדבר, היכה דאי באי אביד ואי באי לא אביד, שהשליח הוא בר בחירה, כן? השליח הוא אישות שיכול להגיד, אם אני רוצה לעשות אני עושה, אם אני לא רוצה לעשות אני לא עושה. יש לי, זה לא עניין של אני חייב במוסר, לא חייב במוסר, זה עניין שאני... בעצם יש לי בחירה חופשית, וחצר אין לו בחירה חופשית, אז מה, כל מה שזה אומר, שאם גנבת רכב ושמת בחצר, אז אתה חייב, על אף שהחצר נקרא כאילו שליח, כן? הוא לא נחשב שליח, בגלל ששליח זה או מישהו שהוא בר חיובה, הוא יש לו מוסר שהוא צריך לפעול לפיו, או הוא בר בחירה, זאת אומרת, הוא אישות שיכול לבחור בין טוב לרע. עכשיו, הראש אומר, הראש הוא אחד הפוסקים הגדולים, ואז הוא הראשונים, ואז לפי הוא הולך, לפי הרב רבינה, או לפי רב סמה. עכשיו, יש, צריך להבין, את ההבדלים ביניהם, אומרים פה ככה, הם מביאים איזה דוגמה של הכהן. נגיד שכהן אומר, לך ותישא את האישה הזאת, הגרושה, עבורי. כן, הוא ממנה אותי כשליח לישא אישה. אמרנו שיש שליחות לעשות נישואין. אבל פה זה אסור, בגלל שהכהן לא יכול לישא אישה גרושה, נכון? אז הוא שולח אותי לעשות בעצם עבירה. אם ההלכה לפי רבינה שאומר שהשליח צריך להיות בר חיוב, אז זה אומר שאני צריך להיות באותו דין של כהן שלא יכול לישא גרושה, אבל אני לא, אז הוא חייב ואני לא. כן? אבל אם זה לפי רב סמה שאומר, לא, שליח צריך להיות פשוט בן אדם שיכול לבחור בין טוב ורע, אז עכשיו אני חייב שעשיתי את הנישואין והוא לא. אתה מבין? יש הבדלים ומביאים דוגמאות כאלו שאם אתה בר חיוב ולא, זה גם שייך לשאלה אם זה גוי או אם זה קטן, אם זה נכנס או לא. כאילו הוא לא בר חיוב אבל הוא בר בחירה. בכל מקרה, הראש אומר, איפה שזה מקווקו, וכתב הרבי מאיר, הלוי, זל, דהילכתה כרב סמה, דכיוון דאמר קמי דרבינה. הראש אומר שכשרב סמה אמר את הדת שלו, ששליח הוא בר בחירה, הוא אמר את זה לפני רבינה שאמר ששליח הוא בר חיובה. ואז, בגלל שרבינה לא השיב, אז ההלכה כמו רב סמה שהוא היה הדעה האחרונה בלי פיקפוקים. עכשיו, אם אתם תפכו את הדף, אז פה הרמה מפתיע, אומר, לא, זה לא כמו זה, זה לא שכל שליח הוא בר בחירה, כל שליח הוא בר חיובה. אומר, דווקא שהשליח בר חיובה, כן? שזה די מעניין, כן? כאילו היינו חושבים שזה לא עניין של אתה חייב לא חייב, זה עניין של פיקח, מישהו שיכול לבחור בין טוב ורע, אז הוא חייב. אבל הרמה אומר לו, השח פה אומר, אני לא מאמין שהרמה כתב ככה ומשיג עליו, במילים שלי. אוקיי, עכשיו זה בגדול העניין של השליח. עכשיו יש כמה נקודות מעניינות כמו שוגג. מה אם אתה אומר לי, לך תיקח את הרכב הזה מהמוסך ותביא את זה לבית שלי פה. אבל זה לא הרכב שלו. כן? והוא, בעצם אני הולך וגונב, אבל אני חושב שזה הרכב שלו, אני לא ידעתי, זה שוגג, אני לא מבין בכלל שאני הולך עכשיו לבצע פשע, כן? אז האם אני חייב או אם אני לא חייב, מי חייב בזה? אמרנו שאין שליח לדבר עבירה, זה אומר שמי שעושה את השליחות הוא חייב, כן? בגלל שאני מבין מה אני עושה, אבל אם אני לא מבין מה אני עושה, אז איך אני יכול להיות חייב בזה? הבנתם? אז יש כמובן שתי דעות בזה. התוספות אומרים, אחד שאמר גנב לשומר, שור אחד יש לי בבית פלוני, זה אני אמרתי המכונית, ככנו ותהי עליו שומר חינם, הוציאו השומר מרשות בעלים ומת, כאילו השור מת, חייב הגנב במשיכת השומר. ועמי, היא באה לו עביד, איך אנחנו אומרים את זה? השומר גם הוא בר בחירה. ויש לומר, כיוון שאין השומר יודע שהוא גנוב, הווה לי כחצר. אז בעצם ברגע שהבן אדם, על אף שהוא בר בחירה, הוא יודע מה, הוא כאילו פועל לפי הבנה, אבל הוא לא פועל לפי הבנת המצב, אז הוא כמו חצר, הוא כמו כאילו שהוא לא יודע מה הוא עושה, ואז החיוב עובר למשלח ולא השליח. עכשיו פה אני סתם, אני לא אקרא את זה בפנים, אבל החידושי ריטב"א מתנגד ואומר, אי אפשר, תראה, כל זה מבוסס על הרעיון שדברי התלמיד, דברי הרב, למי אתה שומע, כן? שהשליח, אם הוא בר בחירה, וכל מבוסס על זה שהוא יכול לבחור בין טוב ורע, והוא יודע שיש בורא שנתן את המוסר והוא בוחר לפי זה, כל זה טוב ויפה, אומר הריטב"א, ואני לא קונה את זה. אני אומר שלומדים את כל הקטע של אין שליח לדבר עבירה מפסוקים. זה גזירת הכתוב. אז אי אפשר פה עכשיו להיכנס לכל מיני הבנות. כתוב, אין שליח לדבר עבירה, וזהו. אז אין, ואם אתה עשית בשוגג, אכלת. כי אין שליח לדבר עבירה. עכשיו אני שוב פעם, אני לא נכנס למה סופו של דבר, נראה לי שמקובל הדעה של התוספות, אבל יש כל מיני דיונים בזה. עכשיו הדבר השני זה מוחזק בעבירה, זה דבר מאוד מעניין. מה אם האיש שאתה שולח הוא ממילא עבריין, הוא ממילא גונב רכבים כל יום, עכשיו אתה שולח אותו, אז עכשיו אמרנו, אנחנו מתפטרים מהחיוב של המשלח, בגלל שאומרים שהשליח יש לו אחריות, הוא מבין מה זה טוב ומה זה רע, הוא צריך לשמוע לדברי הרב, לדברי הקדוש ברוך הוא, אז בגלל זה הוא חייב, יש לו אחריות על מילוי הפקודות ולא מי שנתן את הפקודה. אבל אם האיש הוא גונב רכבים כל יום, אז ברור שאתה לא יכול להגיד, אני ציפיתי שהוא יעשה את הדבר המוסרי. אתה מבין? אז פה, הרמ"א אומר דבר כזה, מי ששלח שליח למסור זה כאילו מוסר יהודים לגויים, כן? וזה נחשב דבר, עבירה מאוד חמורה. אם השליח הוחזק לעשות כך, חייב המשלחו. אז הוא אומר שברגע שמישהו באמת עושה את העבירות האלה כל הזמן, אז אתה לא יכול, המשלח לא יכול להגיד, חשבתי שהוא בן אדם מוסרי ויעשה את הנכון. לא, אתה לא יכול להגיד דבר כזה, ואז יוצא שהמשלח חייב אם הוא שולח עבריינים לעשות את מזימתו, כן? השח פה גם שוב פעם מביא את הצד השני ואומר גזירת הכתוב ואתה לא יכול, ואז בעצם השליח תמיד חייב והמשלח לא חייב. בסופו של דבר אני אסכם עם מה שהאנציקלופדיה התלמודית כותב. כלל זה נאמר בעיקרון לעניין חיוב. אין המשלח חייב על מעשה שלוחו ששלחו לעשות דבר עבירה, אלא השליח חייב שאף על פי שבכל התורה שלוחו של אדם כמותו, בשליח לדבר עבירה אינו כן, בין בדיני נפשות, בין כגון האומר לשלוחו צא והרוג את הנפש, השליח חייב ושולחו פטור. תמיד צריך להבין שפטור לא אומר שזה אסור, פטור אבל אסור, כן? ובין בדיני ממונות כגון שהשולח את הבעירה ביד אחר ושרף ממונו של חברו, השליח חייב לשלם והמשלחו פטור. או מי שאמר לשולחו צא וגנוב לי וגנב פטור, המשלח, פטור המשלח וכיוצא בזה. עכשיו, כל זה בדין היבש, כמו שהתחלנו להגיד, ההלכה בעצם בא לסדר את החברה ועניינים בין אדם לחברו וגם בין אדם למקומו. ופה אנחנו לומדים שבכל אדם ואדם יש לו אחריות, ואם מישהו שולח מישהו אחר, האחר, השליח, בעצם צריך לבחון את העניין ולא עושה כל דבר שכל אחד מבקש בגלל שהוא אחראי על מעשיו. על אף כל זה, אנחנו, יש תחושה פה שאנחנו מפספסים את החיוב על המשלח. הרי המשלח מתכנן, יוזם, הוא הממזר, סלח לי על המילים, כן? שמתחיל את כל העבירה. אז פה המאירי מסביר פה ככה. אף על פי שאין שליח בדבר עבירה, מכל מקום ראוי להיזהר שלא לגרום תקלה, שכל הגורם תקלה נקראת היא על שמו. הרי הוא אומר לדוד על מעשה אוריה, ואותו הרגת בחרב בני אמון. אז אפילו דוד המלך, שבעצם הוא היה המשלח, ושלח כאילו אוריה למות ונהרג על ידי האמונים, ואז כאילו האמונים זה שהם שאשמים ברצח או בהריגה, בכל מקרה, הפסוק תולה את זה על דוד המלך. ואז כמו שקראנו, פטור בדיני אדם, אבל לא פטור בדיני שמיים. צריך להבין שבדיני שמיים זה דבר חמור, בזה שאנחנו מאמינים שוב פעם שיש עולם הזה ויש עולם הבא ויש בורא שרושם הכל, עין רואה ויד רושם, אז אנחנו גם צריכים להבין שהמשלח לא יוצא פה חף מפשע. רבה שלום.